אני רוצה לפתוח עם סיפור ש... כן, צריך. אני רוצה לפתוח עם סיפור אישי שחוויתי בילדות שלי. אולי חלקכם שמעתם את הסיפור הזה. אבל כשהייתי בערך בגיל 10, הייתי ככה מדי פעם הולך עם אבא שלי לים. עכשיו, מי שמכיר את ההורים שלי, אבא שלי עיוור, אז מן הסתם, חברים שלו, רובם הם אנשים עיוורים או שהם לא רואים טוב. ודווקא באותה שבת הצטרף גם כן איזה בן דוד, אני חושב גם אח שלי היה שם. והלכנו לחוף הארגמן, מי שמכיר, באקו, יש חוף הארגמן. ממש היה כאן, אני מאוד אוהב את הים, מי לא אוהב את הים, חיפאים אוהבים. אז בכל מקום הים הוא כיף, והיתרון של ים על בריכה זה שיש גלים. ובאותה שבת היה ים מאוד מאוד סוער, והיה אז מישהו הביא איזה מזרון ים, אנחנו, כל מי שיכל היה על המזרון ים, ופתאום בא איזשהו גל גדול, הפך את המזרון, ובאותו רגע אני פשוט שקעתי למטה. ומן הסתם, כמו באופן הכי טבעי, אתה מנסה להילחם בגלים, וכילד, כל פעם שאני עליתי למעלה, כנראה שזה היה בדיוק בזמן הלא נכון, אני ניסיתי לעלות למעלה, זה בטח היה בסיס של הגל, אבל האמת היא, אני לא יודע כמה זמן זה נמשך, זה לקח זמן, אבל... אתם יודעים, המחשבות רצות. ואני יודע אם אתם חשבתם מה עובר במוח של ילד בן 10 שנמצא לבד בים ועומד לטבוע. אם אני לא הייתי פה, לא הייתם יודעים. אבל אני פה. באיזשהו שלב אני הבנתי שזהו, כנראה... זו מלחמה שאי אפשר לנצח אותה. והאמת היא שלא פחדתי. ממש לא פחדתי. ואיכשהו כאילו התכוננתי לזה שזהו, אני אמות. והייתה לי מחשבה אחת בראש. והמחשבה הייתה, למי אני שייך באותו רגע. וידעתי שאני צריך לפנות לאלוהים. והתפללתי באנגלית. כי ככה, אמא שלי לימדה אותנו להתפלל באנגלית, והתפללתי באנגלית, Lord Jesus, take my soul. אדון ישוע, קח את הנפש שלי. פשוט, בלי יותר מדי דרמות. גם לא היה עוזר אם יש דרמות, מתחת לים. ואז, באותו רגע שאני התפללתי, מיד הרגשתי שמישהו מרים אותי. זה היה אותו בן דוד שבדרך כלל לא היה בא איתנו בשבתות, אבל הוא היה באותה שבת. הוא ראה את הכובע שלי, היה, אתם זוכרים, אתם ותיקים בינינו מכירים, זה כובע טמבל, זוכרים אותו? אז היה לי כובע טמבל כזה שצף, ואז הוא ראה שאני נעלמתי, הוא ידע איפה לחפש אותי, איפה למצוא אותי. ובעצם הוא הציל את החיים שלי. זה היה, אני קורא לזה כובע הישועה שלי. והשאלה זה, מה אנחנו לומדים, מה אני לומד, מתוך החוויה הזאת, כילד. ויש הרבה, אני אגיע לזה בסוף. הנושא שלנו היום, זה נושא שרצה לדבר עליו, זה הנושא של משברים. ואתם תכף תבינו איך זה קשור לים, באופן ספציפי. ואתם יודעים שכל אחד מאיתנו, במהלך החיים שלו, חווה משבר. אין דבר כזה, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו... חווים משברים בתקופה כזאת או אחרת, בעוצמה כזאת או אחרת, וזה יכול להיות מכל מיני סיבות. זה יכול להיות בגלל סיבות של בריאות, של כלכלה, של עומס, לפעמים זה כישלון, לפעמים זה עניין של לימודים, מערכות יחסים, לא חסר סיבות. אבל הרבה פעמים הכישלון, או המשבר שלנו זה תחושה של כישלון. או בגלל שאנשים מצפים ממני לעשות משהו ואני לא מצליח, או שאני מצפה מעצמי ואני לא מצליח. ואני רוצה היום לדבר על שלושה סוגים של משברים, או שלושה מצבים של משברים. אחד, זה בגלל שאנחנו לא מצייתים לאלוהים. המשבר השני זה בגלל ניסיון שאנחנו עוברים אותו. ומשבר נוסף זה דווקא בגלל שאנחנו כן מצייתים לאלוהים. נשמע קצת מוזר. אבל באופן כללי, כשאנחנו חווים משבר, אני חושב שהתחושה שלנו זה, כשאנחנו מגיעים לעומק של משבר, זה התחושה של, זהו, אין לי כבר כוח, אני רוצה להתמודד יותר. אתם אומרים, זה מעניין שבעברית יש מושג שמתאר משבר, זה מים הגיעו עד נפש. זה ממש סוג של דביעה, נכון, של דביעה. והרבה פעמים התחושה שלנו, בגלל עומק של המשבר, זה שאני רוצה לעזוב את הכל ולברוח כמה שיותר רחוק, להיות לבד, בלי אף אחד. גם ככה אף אחד לא מבין אותי. ובמקרים קיצוניים אנשים גם מתאבדים. עכשיו, רק לאחרונה אנחנו שמענו אפילו על חיילים. עכשיו, רק לאחרונה, כמה חיילים שהתאבדו בגלל שזהו, הם לא יכולים. זה מצב קיצוני, אבל לא רק. מגיעים למשברים בכל מיני סיבות. ואני רוצה שנתבונן מתוך הכתובים על שלוש דמויות שהן כמו דוגמאות מייצגות לשלושת המצבים האלה שאני הזכרתי, של משבר. והדוגמה הראשונה קשורה, אני הזכרתי אותה בפעם שעברה, שהייתי פה, זה יונה הנביא. וזה משבר שתלוי או שנגרם בגלל ההתנהגות שלו. וכולנו כאלה, אנחנו כולנו כאלה. אז אני אקרא קודם כל מיונה, יש לכם את הפסוקים בערבית. ספירו עזר לי עם הפסוקים האלה. אז יש לכם את זה פה למעלה. ואני אקרא את יונה פרק א', את הפסוקים מ-1 עד 7, ואז אני אתייחס אליהם. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור. קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתה לפניי. והיה קם יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני התיר רוח גדולה על הים, והיא שר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו, ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו, ונפילה גורלות, ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. אז קצת הזכרתי את הפסוקים האלה, חלק מהפסוקים, במסר שלי בפעם שעברה. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על יונה, כמובן, הקונוטציה המיידית שיש לנו זה של איש אלוהים שבורח, בורח מאלוהים. ובשורה התחתונה, צריך להגיד את האמת, יונה מרד באלוהים. הוא פשוט עשה הפוך ממה שהוא ביקש ממנו. והוא ברח מהתפקיד שאלוהים ביקש ממנו בצורה מאוד מאוד ברורה למלא. למה הוא עשה את זה? הסיבה הפשוטה זה אנוכיות. פשוט אנוכיות. הוא לא רצה לראות את האויבים שלו נושאים. הוא הסתכל על העם שלו, הוא הסתכל על עצמו, אבל לא היה אכפת לו מהאויבים שלו. ואתם יודעים, זה לא משנה כרגע מה הסיטואציה, אבל אם אנחנו מתמודדים במצב מתוך אנוכיות, בדרך כלל, מרוב שאנחנו מרוכזים בעצמנו ובמצב שלנו, ממש לא אכפת לנו מה קורה לאחרים. לא אכפת לנו מה קורה לנו, לא אכפת לנו מה קורה לאחרים, והאמת היא שאם אחרים יסבלו, למה לא? זה הטבע שלנו, לגרור אחרים לתוך הסבל שלנו, לתוך המערבולת שאנחנו עושים. ומה עושה יונה בזמן שהסערה מסביב? דיברנו את זה גם בפעם שעברה, הוא ישן. וזה לא בגלל שהוא היה כל כך עייף, זה היה בגלל שהוא רצה לברוח. ושתדעו לכם ששינה, הרבה פעמים, זה בריחה ממציאות. זה ללכת למקום שאף אחד לא מטריד אותנו, אנחנו שם עם עצמנו, וזה מה שגם כן עשה יונה. אבל המלאכים בספינה לא יכלו להתמודד עם השורש של הבעיה. הם רק יכלו לנסות לפתור את הבעיה של הסערה. ואז אנחנו קוראים בפסוק 10, ויראו האנשים יראה גדולה ויראו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם, ובפסוק 12 אנחנו קוראים, ויאמר אליהם, סעוני ועטילוני אל הים וישתוק הים עליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. אתם רואים? הוא יודע והם יודעים. ולמרות הניסיון, ובאמת זה היה מעניין, שכמה שלא היה אכפת ליונה מהאנשים מסביבו, לאנשים סביבו כן היה אכפת מיונה. והם לא רוצים שהוא ימות, אבל הם לא רוצים פתרון אחר, והם מבינים שהם חייבים לזרוק אותו לים, ומבחינתם, ומבחינתו של יונה, זאת הייתה התוצאה, או זה היה הפתרון. באמת? זה באמת היה הפתרון היחיד? אני לא בטוח. מה היה קורה אם יונה היה פשוט מתוודא לפניהם, קודם כל מבקש סליחה מאלוהים באותו רגע, על הספינה. והיה גם מבקש מהם סליחה. אתם חושבים שאלוהים היה משקיט את השערה? אני בטוח שכן. ולא רק זה, אלוהים היה מקבל יותר כבוד, כי הם היו רואים את הציות של יונה, והם היו רואים גם את הפעולה של אלוהים משקיט את השערה, לא רק כשזורקים את יונה לים, אלא כשחוזרים בתשובה. אבל הוא בחר, בגלל המשבר שהוא היה בו, הוא רצה להיות לבד. תזרקו אותי לים, זהו, נגמר הסיפור. נגמר את הסיפור הזה. ופה אני רוצה לשאול, כי אני חושב זה תמיד טוב לשאול את השאלות גם את עצמנו. האם אנחנו גם נמצאים בשלב שאנחנו בורחים אלוהים? וזה לא חייב להיות, אבל זאת שאלה אפשרית. האם אנחנו בורחים בצורה מודעת מרצון אלוהים? ולא רק שאנחנו בורחים מרצון אלוהים, אנחנו יודעים שהבריחה הזאת היא גורמת למערבולת של אחרים. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות בקהילה. ואני צריך לבחון גם כן את עצמי, וכולנו היינו בסיטואציות של משבר כזה. האם המרירות שלי גורמת לא רק לסבל עבורי, אלא לסבל של אלה סביבי. צריך לשאול את זה, זה לא נעים לשאול את זה, אבל צריך לשאול. עכשיו זה מעניין, יונה חשב שיש לו שליטה על החיים של אנשים אחרים, אבל הוא בעצם איבד שליטה על החיים של עצמו. והפתרון היחיד היה באמת באמת לחזור בתשובה, אבל האגו שלו היה יותר גבוה מהגלים, והאנוכיות שלו היא זאת שהניעה את המחשבות שלו ואת המעשים שלו. ומה שקורה במצבים כאלה זה שלפעמים כשאנחנו לא מקשיבים לכל אלוהים, אז אלוהים הוא זה שמבודד אותנו כדי לטפל בנו באופן אישי. במקרה של יונה זה היה קצת בושות, כי הם עשו גורלות, אתם זוכרים, הם עשו גורלות כדי למצוא בשביל מי הבעיה הגדולה. תגיד מההתחלה ותחסוך את הזמן הזה, אז הכל נסגר עליו לאט לאט, ובסופו של דבר גם אלוהים מבודד אותו בזה שהם זורקים אותו לים, ועכשיו בעצם הוא גם מבודד וגם בודד. ואנחנו רואים, וכל מי שמכיר את ספר יונה יודע שיש את המוטיב הזאת, את המוטיב הזה של ירידה, ירידה ליפו, ירידה לאונייה, לתוך הצד האחורי של האונייה, עמוק לתוך הים, ואז לתוך הדג. אבל בתוך כל זה, זה לא סוף הסיפור. דווקא בתוך כל הסיפור הטרגי הזה, יש מסר של תקווה. כי הסיפור של יונה, מה מלמד אותנו? הסיפור של יונה מסלמד אותנו של אלוהים לא רק אכפת מנינווה הגדולה, שהוא שלח את יונה לשם, אלא אכפת לו גם מיונה. אכפת לו מהמון אנשים, עיר גדולה, אבל באותו זמן הוא גם רואה את הצורך של הבן אדם הבודד. שימו לב שאלוהים לא מוותר ליונה, נכון? אבל הוא גם לא מוותר עליו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. ומה מרגיש יונה בתוך המים? אנחנו קוראים, ותשליכני, בערבית זה פסוק, תמיד פסוק אחד אחורה, ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עבר. האמת היא, כשאני קורא את הפסוקים האלה, אני יודע בדיוק מה יונה הרגיש. הייתי שם. וזה חוסר אונים מוחלט. תארו את עצמכם, נמצאים בתוך הים העוצמתי הזה, ומה שאנחנו רואים, שבדווקא בתוך הים, ואנחנו אף פעם לא יודעים במשבר, מה אנשים חושבים, תזכרו את זה. זאת אחת הסיבות למה אנחנו צריכים תמיד לבשר את הבשורה. אנחנו אף פעם לא יודעים איפה זה יפגוש את האנשים בתוך המשבר שלהם. מה קורה עם יונה, מה הוא אומר? כל משבריך וגליך עליי עברו. לא כל המשברים והגלים. משבריך וגליך. זאת אומרת, אנחנו רואים שדווקא יונה בתוך המים יודע שאלוהים שולט. זה הגלים שאלוהים שלח. וזה בדיוק האבסורד, כי ראינו קודם בפסוק 9 שהוא אמר לאנשים, הרי אני עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה. אז מה אתה בורח? חשבת שאתה תלך מהיבשה לים, אתה תברח ממנו. הרי אתה אומר שהוא אלוהי הים והיבשה. אז מה אתה מנסה לברוח? אבל כשאנחנו בורחים, אין היגיון. אין היגיון. וכשאנחנו כואבים, כשאנחנו מרירים, כשאנחנו כועסים, המקום היחיד שאנחנו יכולים לברוח הרבה פעמים מבחינתנו, זה לתוך עצמנו. ואנחנו נהיים לפעמים עוד יותר כועסים ועוד יותר מרירים. אתם יודעים, אומרים שאהבה אי אפשר להחביא, גם מרירות לא, בסוף זה יוצא החוצה. אבל המילה משבר בא כמובן בעברית מהמילה שבר. והרבה פעמים אנחנו באמת מרגישים כמו שבר כלי. ממש מרגישים שאנחנו לא יכולים יותר. כמו שפה אומר יונה, כל משבריך וגליך עליי עברו. אני לא יודע אם יצא לכם, אפילו בלי לנסות לטבוע. מי שאוהב לשחות בים, בטוח חווה איזה פעם אחת, בזמן שחייה שבא גל גדול, ואתה חשבת שאתה יכול לשחות, והרגשת שכל הידיים והרגליים שלך הולכים לכל הכיוונים. אין שליטה. אין שליטה. זה כל כך חזק, זה מעבר למה שאנחנו יכולים לעשות. וכמובן, מכירים מה שעושה הצונמי. אז גלים, כשהם מגיעים לשיא שלהם, הם נשברים, אבל הם גם שוברים. והמילה משבר, הוא בא בדיוק מהמקום הזה של הגלים שהם בשיא שלהם. גל שנמצא בשיא שלו, שבדיוק הוא נשבר, זה הסכנה הכי גדולה. אז אתה לא יכול, אתה מאבד את כל השליטה. ומשם בא בעצם המילה משבר, מהגלים האלה. ולפעמים אנחנו גם כן מרגישים בתקופות מסוימות של, כשזה ממש נהיה קשה, מרגישים גם כן תחושה של חנק. וזה מה שגם כן מרגיש פה ביונה, בפרק ב' פסוק, אצלכם זה 5, הוא אומר, אפפוני מים עד נפש. משם זה מים עד נפש. מהמקום הזה, מי שרוצה ללמוד קצת עברית, ביטויים, זה בא בדיוק מפה. ואז, מה קורה? כשאנחנו נמצאים במצב כזה, כל מה שאנחנו עושים זה לראות איזה חתיכת עץ שצפה. איזה ענף, משהו להחזיק בו, שיקח אותנו לשקט ולמנוחה. והפתרון, הפתרון היחיד במקרים כאלה, זה לפנות לאלוהים בתפילה. וזה בדיוק מה שיונה עושה. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. ובפסוק 8 הוא אומר, פסוק 7 אצלכם, והתעטף עליי נפשי, את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. הרגע שלו נשבר. כשהוא היה לבד בתוך הים, האגו שלו נשבר, והוא הגיע ממש לרמה הכי הכי נמוכה. אבל זה מה שגרם לו להתפלל. רק שם הוא הבין שהוא צריך לפנות לאלוהים. וזה מעניין מה שאנחנו קוראים בפסוק 7. הוא אומר, לקצווי הרים ירדתי, הארץ בריחיה בעדי לעולם. מה שהוא מתאר פה, זה את המקום הכי נמוך שאפשר להגיע אליו. אפילו פיזית, לפי התיאור הזה שהוא מתאר פה. אבל יש מעבר לזה. אתם יודעים שהתיאורים האלה שיש בספר יונה, הם תיאורים של מוות פיזי ממש. ואנחנו רואים את זה בביטויים האלה שיש לכם פה. הוא מדבר על שאול, על תהום ועל שחת. אלה שלושה מושגים שמתארים מוות אמיתי. עד כדי כך שיש חוקרים שאומרים שהוא באמת חווה מוות, פיזי. עד כדי כך. זה חוקרי מקרא אומרים. לא כולם מסכימים, אבל זה מעניין לראות את זה. אבל דווקא שם הוא מתחיל לעשות את החשבון נפש. הוא הגיע למקום הכי נמוך, לא רק מבחינה פיזית, שהוא ראה את הקרקעית של הים, אלא גם כן מבחינה נפשית וגם מבחינה רוחנית. ואתם יודעים, לפעמים אנחנו צריכים להגיע, להרגיש שאנחנו אפס, כדי שאלוהים יכול להתחיל לבנות אותנו. אני הייתי במצב כזה. כדי לבנות אותנו, אנחנו לפעמים צריכים לתת לאלוהים לאפס אותנו, אם אתם רוצים. זה מושג טוב בעברית. וזה לא, זה באמת לא משנה אם יונה מת פיזית או לא. בשבילו להיות במקום שהוא היה, זה היה גיהנום. יותר גרוע כבר לא היה יכול לקרות. אבל מעניין מה שדוד כתב על זה, נכון? גם דוד חווה משבר כזה במזמור. אנחנו, מי לא מכיר את זה? תהילים 139, פסוקים 7, אני כשבע עד 10, אני אקרא, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. גם דוד רצה לברוח, נכון? אם אשק שמיים, אם אני אגיע לשמיים, שם אתה ואציע שאול, אתם רואים עוד פעם, המקום הכי נמוך, הנך. אשא כנפי שחר, שכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותאחזני ימינך. אז זה מעניין שגם דוד וגם יונה ידעו שבמקום הכי רחוק, שאתה רוצה לברוח אליו, במקום הכי מבודד, אלוהים שם. אולי אתה מרגיש לבד בלי אנשים, אבל אלוהים תמיד שם. אני יודעים עוד משהו. יונה ידע שאלוהים הוא ער רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, וניחם על הרע. מתי הוא ידע את זה? הוא ידע את זה כבר בהתחלה, הוא לא היה צריך לחכות לנינווה. הוא ידע את זה, וזו הייתה הסיבה שהוא לא רוצה ללכת. אבל תשימו לב שזה מעניין. כשזה היה נוגע לנינווה, זה לא היה אכפת לו שאלוהים רחום וחנון, הוא לא רצה ללכת לשם, כן? אבל זה כן נגע לו באופן אישי, כשהוא היה שם. לא היה אכפת לו שאחרים ימותו. אבל עכשיו שהוא היה לבד, פתאום כן הוא נזכר שאלוהים רחום וחנון. ואז הוא פונה אליו בתפילה. מעניין, נכון? כמה שהגישה שלנו משתנית. אבל מה הוא מרגיש בתוך כל, בתוך כל המערגורת הזאת? אחד, שוב, אחד הפסוקים שאני מאוד 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 אוהב בכתובים. מאוד. הוא אומר, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. במילים אחרות, אני מרגיש, אלוהים, אני, זהו, עזבת אותי, מה, כאילו, ויתרת עליי. וכשהוא אומר, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף לבית אל היכל קודשך, זה המרחק הכי גדול שקיים. הכי גדול שקיים. משאול, זוכרים? המקום הכי נמוך, להיכל קודשך. בשמיים. אין כזה מרחק יותר גדול. ויונה יודע שגם אם אני נמצא במקום הכי נמוך, תמיד אני יכול להסתכל למעלה, ותמיד לדעת שאלוהים יושב שם, מביט למעלה, למטה, ומחכה שמישהו יסתכל אליו. וזה מוביל אותנו למשבר הנוסף, הסוג הנוסף של משבר, וזה של כיפה. אתם יודעים, דיברתי על הפעם שעברה, דיברנו על כיפה שרצה ללכת על המים, אתם זוכרים? כיפה פטוס. כן, פטוס, כן. אבל יודעים, המשבר האמיתי שלו, או השקיעה האמיתית שלו, לא הייתה בים, בסערה הזאת, אלא בגת 80, כשהוא התכחש לישוע. שם זה באמת הייתה התביעה שלו, אם אתם רוצים. ויותר מזה, לפני שהוא טבע בגת 80, ישוע הראה לו את הדגל השחור. הוא רצה לשחות, אבל ישוע אמר לו, אל תנסה שם. הוא אומר לו, בלוקס, לוקס כבית, אני, לוקס 22, הוא אומר, שמעון, שמעון, הנה דרש הסתה לטלטל אתכם כחיטים בגברה. תחשבו על החיטים בגברה ותחשבו על הים. זה אותו דבר. זה מה שהסתה רצה לעשות. ואנחנו קוראים בפסוק 33, שכיפה אומר לו, אדוני, איתך אני מוכן ללכת לבית אסורים וגם למוות. הוא היה מוכן למות. הנה עוד אחד שהיה מוכן למות. עכשיו שימו לב שכל התלמידים היו פה בתוך הסערה. זה לא רק היה כיפה. אבל כיפה היה בחזית. ומי שנמצא בחזית של העשייה, בפרונט, הרבה פעמים סובל יותר. וכי הוא המטרה של השטן. וכשכיפה היה בים, והוא כמעט טבע, הוא צעק, אדוני, ישוע הושיט את היד והחזיק בו. וכשישוע היה בגת 80, והוא התכחש לישוע, ישוע לא היה צריך להושיט את היד שלו פיזית כדי להרים אותו. ישוע כבר אמר לו, אני מתפללתי עבורך שלא תכלה אמונתך. ישוע אף פעם לא עזב אותו. זה מעניין לראות שהיד של ישוע הייתה כל הזמן שם, גם שכיפה לא הרגיש את זה ולא ידע את זה. ולמה הוא עשה את זה? אתם יודעים, לפעמים משברים הם בלתי נמנעים. אנחנו נעבור משברים וזה לא תמיד בשליטה שלנו. אבל ישוע לא, או אלוהים לא תמיד ימנע את המשברים האלה. מה שכן, הוא ימנע שהתוצאה לא תהיה טרגית, כמו במקרה של כיפה, של פטרוס. ואחרי שכיפה התכחש שלוש פעמים, או התכחש אחרי שכן, אנחנו קוראים בלוקס 22, 61-62, אז פן האדון הביט אל כיפה. נזכר כיפה בדבר שהאדון אמר לו, בטרם יקרא היום התרנגול תתכחש לי שלוש פעמים, יצא החוצה ומרר בפחי. אתם זוכרים את יונה? מאיפה הוא הסתכל? הוא אמר, אוסיף הביט אל היכל קודשך. גם כיפה, בתוך המשבר שלו, הסתכל אל האדון, וזה מה שהיה, כל מה שהיה צריך. לא היה צריך לדבר כלום. זה היה מספיק בשביל כיפה להישבר ולבכות. אנחנו עוד נחזור ליונה וכיפה לקראת הסוף, אבל אני רוצה לקחת ממש בקצרה עוד דוגמה אחת של משבר שזה לא קשור לניסיון או לבריחה מאלוהים, אלא לדווקא מישהו שכן ציית לאלוהים. וכן, אין מה לעשות. לפעמים זה לא שאנחנו עוברים משבר בגלל שאנחנו מצייתים לאלוהים, אלא לפעמים זה תוצאה של נסיבות שקורות בגלל שאנחנו מצייתים לאלוהים. זה חלק מהמלחמה הרוחנית. אנחנו לא תמיד רואים את כל התמונה, אנחנו לא תמיד מבינים למה, אבל אתם יודעים, אני חושב כל אחד מכן, מכם, מי שעבר פה, נקרא לזה היי רוחני, אתם מכירים את המושג הזה, יודע שגם לפעמים מגיע המשבר. השטן רוצה לדכא ולגרום לנו שאנחנו נרגיש מושפלים הרבה פעמים. זה קרה גם כן כן לאליהו, אליהו הנביא. ואנחנו יודעים אליהו, שוב, בן אדם שמספיק אתה אומר את השם שלו ואתה כבר יודע, כן, הוא עלה לשמיים, נכון? הוא עשה ניסים ונפלאות. הוא זה שהוריד אש פה במוחרקה, נכון? אבל לפני שהוא עלה לסערה לשמיים, הוא גם כן חווה סערה מסוג אחר, וזה סערה שגרמה לו חרדה ודיכאון עמוק. ואני אקרא את הפסוקים האלה ממלכים א', פרק 19. וירא ויקם וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי, וישכב וישן תחת רותם אחד. אז שוב, זה מעניין לראות, יש פה את הביטוי, וילך אל נפשו, זה בפסוק, פסוק שלוש. וילך אל נפשו, הכוונה הוא בעצם ברח, כן? או נמלט על נפשו. אבל אפשר להסתכל על זה גם כן בצורה אחרת. זה כאילו הוא התכנס, נכנס לתוך עצמו, ברח לתוך עצמו. ותשימו לב, גם הוא כל הזמן ירד. גם הוא כל הזמן יתרחק וכל הזמן יתבודד. תשימו למה הוא עשה. מה הוא עשה? הוא ירד לבאר שבע, עוזב את הנער שלו, הולך למדבר כדי להתבודד, ואז הוא מבקש למות. ומה הוא עושה? מה הפתרון? הולכים לישון. בורחים, נכון? כמו יונה. אז כדי שלא נשים אצבע מאשימה על יונה, אנחנו רואים שגם אליהו התבודד בצורה מאוד מאוד דומה, וכולנו עושים את זה. ובואו נזכור, כמו שכתוב ביעקב, אליהו היה אדם אנושי כמונו. ואנחנו גם יכולים להיות במצבים שאנחנו למעלה, ולפעמים ממש ממש למטה. וגם כאן אנחנו רואים את הפועל של אלוהים בחיים של אליהו. הוא המשיך להשתמש בו. אז תראו, אלוהים לא מופתע מהמשברים שאנחנו עוברים. אולי אנחנו מאבדים שליטה, אנחנו מאבדים משתונות, אבל אלוהים תמיד תמיד שולט במצב. וזה מעניין לראות שבכל אחד מהמקרים האלה, גם עם אליהו, גם עם קיפה וגם כן עם יונה, אלוהים מפגין את הריבונות שלו על איתני הטבע. נכון? תמיד אלוהים היה שם בתוך תופעה על טבעית. כן? וזה מה שמלמד אותנו, כשאני חושב על הדברים האלה, אם אלוהים שולט על איתני הטבע בשביל בן אדם אחד, האם הוא לא יכול לעשות את זה בשבילי? האם הוא לא יכול לעשות את זה בשבילי? כשאני עובר את המשברים בחיים שלי, שימו לב בתהילים, יש פה, אני רוצה לראות לכם קטע יפה שקשור לזה. בתהילים 93 אנחנו קוראים, אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר. אף תיקון תבל בל תימות, נכון כסעך מאז, מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות כולם, ישאו נערות דוחים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. עכשיו, הסיבה שהבאתי את הקטע הזה, כי יש לנו פה גאות ושפל. אתם יודעים מה זה גאות ושפל? כשהים עולה, זה נקרא גאות, והשפל זה כשהים נסוג. כן? זה מעניין לראות שכתוב, אדוני מלך, גאות לבש. אז כשאני נמצא במשבר, במצב של שפל, אלוהים יכול ללבוש כבוד, שזה הגאות. הוא יכול לקבל מקום גבוה בחיים שלי. ואני חושב זו תמונה מאוד מאוד יפה לראות שכן, שכשבחולשה שלי מושלמת גבורתו של אלוהים. אז במילים אחרות, כשאנחנו עוברים משבר, אני יודע שזה לא תמיד קל לראות את זה ככה, אבל אולי זה טוב להזכיר לעצמנו, במקום להתכנס בתוך עצמנו, זה להסתכל החוצה לאלוהים, ולהגיד לו, אלוהים, אני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יכול. אבל אתה יודע מה? אני כן רוצה שאתה תקבל כבוד בחיים שלי. תן הזדמנות לריבונות שלך להיות מופגנת בחיים שלי. עוד פסוק שמעודד אותנו זה בישעיהו 42, פסוק 3, אנחנו מכירים את הפסוק הזה. קנה רצוץ לא ישבור ופשתה חיה לא יכבנה. אתם יודעים מה זה? מה זה מסמל? קנה רצוץ ופשתה חיה. זה בדיוק המצב הזה שעוד קצת וזהו. זה ממש השלב שלפני הסוף. אבל אלוהים אף פעם לא נותן לנו להגיע לסוף. הוא תמיד שם לפני שאנחנו מגיעים לסוף הזה. כי הוא יודע להרים והוא יודע להציל ולשקם אותנו. אתם יודעים, אני עכשיו אחזור קצת למה שהתחלתי איתו. כשאני הייתי על סף תביעה, אני חושב אחד הדברים שאני הבנתי, זה שכדי שמישהו יציל אותי, אני צריך מישהו אחר. מישהו מבחוץ. כי באותו רגע אני לא יכולתי להציל את עצמי. זה מעניין, אח שלי סיפר לי אותו דבר. היה לו איזו חוויה ואבן עזר. נכון, זוכרים שהוא התחשמל? והוא, עם כל מה שהוא יודע לעשות, באותו רגע הוא לא יכול לעשות כלום. היה מישהו אחר צריך לבוא ולמשוך אותו ולהציל אותו.
אנחנו מכירים את המשהו, מישהו אחר, אתה יכול להגיד את השם.
כן, דח שלי. כן.
אחר
גם קוראים לו טוני, שניים טוני.
טוני מרון.
טוני מרון הוא זה ש... וזה קרה בשנייה. עם כל ההגנות, אתה לא מצפה לזה. הוא התחשמל, אח שלי התחשמל. והיה במצב שהוא זהו, הוא נעול על, 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 על המכונה שהוא עבד איתה. וטוני מרון, לקח לו שנייה להבין, אבל הוא הצליח למשוך אותו, בעצם הציל את החיים שלו. הרופאה אמרה לו שאתה צריך להגיד ברכת הגומל, כי לא יוצא מדבר כזה, בדרך כלל. ובאותו רגע, מה שטוני זוכר, זה שהוא צעק, אני לא חושב שזה מה ששמעו, אבל זה מה שהוא זוכר. הוא אמר, אני מת, אני מת. הוא לא יכל לעזור לעצמו. והוא אמר לי את אותם מילים. כשדיברנו בטלפון, הוא אמר לי, אני הבנתי שהייתי צריך מישהו מבחוץ להציל אותי. ולפעמים אנחנו צריכים להרשות לאנשים מבחוץ להציל אותנו. אנחנו לא תמיד מוכנים בגלל האגו שלנו. אבל כשאנחנו מאוד נמוכים, במצב מאוד טוב שנפנה למישהו לעזרה, שיוכל לעזור לנו. לא תמיד אנשים רואים את הצורך הזה. לפעמים האגו שלנו צריך להגיד להם כמו יונה, כן, אני בבעיה. אוקיי? אז אני רוצה לעודד אתכם, שכמו במצב של יונה ושל קיפה ושל אליהו, תמיד יש מישהו שיכול להציל, והידיים החזקות ביותר בעולם, הן גם הידיים הכי עדינות, שיודעות להרים אותנו ברכות. אז בתחילת המסר, אני שאלתי, מה אנחנו יכולים ללמוד מהחוויה הזאת של התביעה? אז כמה דברים, גם כן חלק מהדברים האלה, אני הזכרתי. קודם כל, אלוהים קיים בכל מקום, נמצא בכל מקום. קודם כל נגיד שהוא קיים, כי לפעמים אנחנו שוכחים שהוא קיים. לפעמים חושבים שהוא לא שם, אבל הוא קיים. והוא לא רק שהוא קיים, הוא נמצא בכל מקום, הוא שומע תפילה מכל מקום. בכל מצב. הוא ריבון. גם אם הנסיבות כרגע נראות לנו בלתי אפשריות, הוא ריבון. הוא מושיע. הוא יכול לעשות את זה. ומאוד מאוד חשוב, הוא אוהב אותי. כן, הוא אוהב את כולם, אבל הוא אוהב אותי. כשאנחנו נמצאים בדיכאון, או כשאנחנו נמצאים במשבר, לפעמים הרגשה היא זה שאף אחד לא אוהב אותי. זה לא נכון כלפי אלוהים. אלוהים תמיד אוהב אותי. עכשיו זה מעליב את אלוהים לשמוע את המילים האלה. אתה לא אוהב אותי. אבל יש יותר מזה. אם אלוהים נותן לי חיים, הוא רוצה שאני אשתמש בחיים האלה, כדי לכבד אותו. כדי שהוא ילבש כבוד, ילבש גאות בחיים שלי. לא שאני אתגאה, אלא שאלוהים יקבל כבוד, שאלוהים יקבל את הגאות בחיים שלי. וזה דברים שאני מנסה להזכיר לעצמי יום יום. אני הרבה פעמים שואל את אלוהים, למה הצלת אותי שהייתי בן 10? הייתי כבר איתך, הייתי חוסך לי הרבה כאבי ראש. אבל אלוהים נתן לי חיים ונתן לי זמן, ותודה לאל. אני מודה לאלוהים על הכל. אבל צריך להזכיר לעצמנו, כי יש משברים בדרך. וזה מה שהוא ביקש גם מיונה ומאליהו, וגם כן מקיפה. שימו לב, הוא אומר ככה, ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה. הצלתי אותך, לך תמשיך עם המשימה. לאליהו הוא אומר, וישב המלאך שנית ויגע בו, ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. נתתי לך משימה, לך תשלים אותה. ואל קיפה הוא אומר, ואתה לאחר שתשוב, חזק את אחיך. גם לקיפה הוא אומר, נפלת, בסדר, עכשיו תקום, תעשה את העבודה. ואני חושב שזה משהו שאלוהים אומר לכולנו. זה לא משנה אם אנחנו חווינו משבר, אלוהים רוצה שאנחנו נקום, נתחזק ונשלים את המרוץ לכבודו. אמן? אמן. בואו נתפלל, נסיים בתפילה. אבינו שבשמיים, אדוני אלוהים קדוש, תודה לך מעומק ליבנו. אתה אלוהים שיודע את המחשבות של הלב. אתה יודע את הרגשות שלנו, את הכאבים שלנו. אתה יודע את הדברים שאף אחד לא יודע, שעובר בלב שלנו ובמחשבות שלנו. תודה אדון שאתה נתת את הידיים שלך, הפצועות והכואבות, כדי להרים אותנו, כדי לקרב אותנו אליך. בכל מקום, בכל מצב, בכל זמן. תודה לך, אדוני אלוהים, שאין דבר שיכול להפריד אותנו מהאהבה שלך. אדוני אלוהים, אני מתפלל שיודע את הצורך של כל אחד מאיתנו, שאתה תפגוש כל אחד מאיתנו באופן אישי, כדי שנוכל לחוות את הידיים האהובות שלך. וכן, תעזור לכל אחד מאיתנו להמשיך את המרוץ עד הסוף, ועם כבוד לשמך. בשם ולכבוד ישוע המשיח אדוננו. אמן.